יום שלישי, פרשת ויקל. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם מאמר שכתב הרב ישראל לאו שליטה על הגויין עד רב חזקאל ברטלר, דרך הצדיק ברוך שנפטר השבוע. היהודים ששמעו על הפטירה שלו, שאלו מה הוא עשה, באיזה תפקיד הוא שימש. אבל לא, הוא לא שימש בשום תפקיד תורני, פשוט מילא את תפקידו בעולם, במלוא מובן המילה. אם נתעקש בכל אופן להגדיר מה הוא היה, אז זה תמיד חוכם. עד כמה שבכוחן של מילים הפשוטות האלו להכיל עצמות גבוהות כל כך של ידיעת התורה, הגיעת התורה, עמקות וסברה ישרה. מעטים בני האדם שהרמת הלימודים שלהם כל כך גבוהה והם לא משמשים לשום משרה תורנית, או מתאתרים מאיזה תואר תורני כלשהו. זו הייתה לא ספק הנובה בצניות, אבל זה גם נבע בגלל שאין שום תפקיד תורני שהיה יכול להכיל את השדות הגבוהות שלו בלימוד. מעצים הלמדנים שהשיגו את הכישורים שלו והבינו את שיחו. התואר היחיד שהוא קנה אותו בזכות ולא בחסד. תלמידו המובהק ושואב נאמן של מים רבים, עם אור קודשו של רבינו הגדול החזון איש צאצל, כמו שהגדיר אותו ידידו, הגאון הגדול רב דב לנדו שליטה. גיסו, הגאון רבי הראש שכטר שליטה, סיפר בלוויה שכשהיה נער כבן 15, בא אליו הבן דוד שלו, הגאון רב דוד פרנקל צאצל, שליחות החזון איש, ואמר לו בטענה כלשהי שהחזון איש קורא לו, כשהוא הגיע, החזון איש בקש ממנו שיוצאים מהארון בו וקמה, התחיל מאוד חברות, וככה למדו כל יום במשך 4.5 שנים, כ-4 שעות, ומאז לזוז היודה מתוך יודה. רב חזקי למד עם החזון איש, אכל אצלו, ישן איתו, עד אותו ליל שבת אמר ואני מר, שאחרי שלמדו וחזרו מהטיול הקבוע, החזון איש לא הרגיש טוב, ובקש רב חזקי שיחזיק לו את הראש, וככה, ככה הוא נסתדק לבית עולמו בתוך ידיו של תלמידו הנאמן, חביבו כבנו. אחרי הפטירה של החזון איש, עבר ללמוד בישיבת מיר. מספר גיסו הגאון רבי הראש שכטר שהם התאכסנו יחד באותו חדר. בלילות הוא חלם את החזון איש, שם התווכח אותו בלימוד. בבוקר הוא מספר על איזה נושא הם דיברו. על העומק של ההתקשרות שלו עם החזון איש, נוכל ללמוד מהעובדה שאחרי הפטירה של החזון איש הסכימו כולם, גם אחים של החזון איש, הגאון רבי מאיר קרליץ. רב חזקי להניח את התפילין של החזון איש, וכל יום שבת הוא מחזיר את התפילין לרב מאיר, וביום ראשון חוזר ושואל אותם למשך השבוע. כשהיה עד קטן בן 7 אחרי השואה איומה, הוא למד בבתי אבות פוניביץ', אחד הביקורים של פוניביץ' הרוב בבתי אבות, הוא נאם בפני התלמידים, רצה לקרב אותם לעולם התורה. בתוך דבריו הוא אמר, מהרב אומר, מה כשנועי לו, מלא איזה עולם מדבר, עולם החייתים, עולם הנגרים, עולם התורה, זה העולם. ואז ניגש אליו אילו הצעיר חזקאל ברטלר, ואמר לו, למה הרב נזקק להביא ראיה על עולם התורה ממה כשנועל משל המערם? הרי כבר הגמור אומרת, כולי על מלא יפליגי. ואז כבר הבינו שמתנוצץ כנור גדול. שפת לו ידידו הגאון רב דב לנדו שליטה, מה דיר היה בגאונות שלו, גאונות מדהימה לבבות. עמקות בלתי נדלת של הבנה חדה וחודרת, חושפת מעמקי חוכמה בשורשי אמיתות התורה. כל אשר עסק ודיבר, כל מי שרק עסק עמו בדברי תורה. היה נפעם ונרגש ונרעש מעוצמה של החוכמה והתפיסה בכל מקצועות התורה. הכל ביושר חשיבה והבנה חדה ודקה עד מאוד. ממש מפליאה ומשכנעת כל לב. רב דב סיפר שרב חזקאל אמר לו בשם החזוני שאדם מוכשר, צריך ללחום נגד הכישרונות שגורמים לו לחשוב שהכל הולך בקלות. והרואי עם הדבור למי שאמור, כמו שסיפרו התלמידים שלו, שלמרות הכישרונות האדירים, הוא היה עומד פעם אחר פעם להבין כל תג ותג באוי נקראים. בפטירתו של רב חזקאל, בית עולם התורה, מושג של שקיוס. זה מושג של פקיוס, מושג של גאונות, של עמל. לא נותר לנו אלא לזכור את המושגים, לקפוץ בקצותם ולנסות להידמות לקצות ברכה. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא על אב הילדה, יש פה דברים נפלאים מהאלון משלי רעהו, שפורסמו לפני כמה שנים, על שנת תשנ"ט שזכורה לרבים משל אירועים פוליטיים כאילו ואחרים שהתרחשו בה. אין מי שזוכר אותה כשנה דרועית בתחומים אחרים, אבל בלוח אחרי שנת השמת, שצלוי בגן עדן, מהירה אותו שנה, באור יקרות, שאז המצא מוצר ירק ללא חרקים, ויהודים שומרי תורה ומצוות ניצלו מאז עם מיליוני ומיליארדי סורים. החל מאותה שנה חדלו החסה, עקרו הפטרוזילה להיות בשריים, חזרו להיות פרווה, הכוסבר השמר והברוקלי הפסיקו להכשיל את הרבים, אין מי שלא מכיר את המוצר, כמעט אין מי שמכן מכיר את הסיפור הקטן שמסתתר מאחר הקופתו. ספר אותו הרב יואל שוורסליטה, מחולי מהפכת קשרות הירקות בשם אחד מגדולי הירקות ולא תולים בארץ ישראל. כותב השורות, לא כתוב פה מי זה, לצערי, זוכר איך הוא ביקר בתערוכה לפיתוחים יהודים שהתקיימה בבנייני האומה, ובין המוצרים, בין המוצגים ששם זה דבעונה, ובקרו במתקן שייצג את ההפכה העתידנית של ירקות ללא חרקים. תוכנית הייתה מורכבת מכמה שלבים שקראו לו חיטוי, הקמת חמות מתאימות, פיזור מלכודות יעילות, זה המליל. אבל דלף עם הניחוח שלי זה משהו לא, משהו לא ממשי, אפיזוד הכל יפת. אף אחד לא אמין שתוך כמה שנים ספורות זה יכבוש את הצלחות של מיליוני נפשות בארץ ובעולם. בשנת אף שני ימתי התחילו בגידול המסחרי, אבל כמו כל מוצר חדש מתכחל לפרוץ לשוק. קצת אנשים התייחסו לזה בשימת לב הראויה, למרות היצורים מדאורייתא שנקרחו בירקות הרגילים, כוחו של הרגל. גם אלו שהקפידו לא להיכשל על ידי בדיקה מדוקדקת של הירקות, בהתאם להוראות, נאלצו להשקיע זמן רב וכוחות נפש לא מעטים על מנת להבטיח שהירק יהיה כשר מאותם בתכלית. באותם ימים בבחין אחד הרבנים שליטה במוצר חדש, כרב שעוסק בקשרות וקלט מיד את החשיבות האדירה, את הפוטנציאל הרוחני שגלום בו. הפעולה הראשונה שהוא עשה, זה היה מיד לתלוש את המספר טלפון של היצרן מעל האריזה ולשים בכיס. בהזדמנות הראשונה הרים אליו טלפון, הציג את עצמו כרב שעוסק בקשרות ואומר, אני מוצא נכון להודות לכם על המעשים החשובים ותדעו, תדעו שזכות גדולה יגלה לידכם וכך הוסיף מילות שבח. ובזה פחות או יותר יסתיים שיחת טלפון. חלף זמן עד שנסגר המעגל, זאת אומרת עד שהגיע לידיעת הרב, מה פעלה אותה שיחת טלפון בדלת. כבר שהשיווק לא תפס בתחילת הדרך, בעיקר בגין מודעות נמוכה בנושא מצד הציבור, אז רפתה ידו של היצרן, וגם הקשיים הוסיפו ונערמו. אין מקצועיים, אין כלכליים. ותחלוף מכמה שנים, עד שהניסיון הוכיח למגדלים, מה השיטות המוצלחות והמודרות ביותר של הגידול. בינתיים מתנסים לא זוכים לתגובות ההודות מהציבור, שכאמור עוד לעמוד לעוצמה של המהפך, שמתרחש בצלחת שלו. הקשיים הצטברו עלי כדי שבירה, ואז, בדיוק הגיעה שיחת טלפון של הרב, שהוא אמר שאני מוצא לנכון להודות לך. המילים שיצאו מלב אוהב ואהוד נכנסו לב היצרן, ברכת העידוד נמשכה בעבריו, הוא קיבל כוחות מחודשים להתמיד בהתמודדות. לא שהקשיים הסתיימו, ממש לא, אבל תקופת הפיתוח התחלקה לשתיים. לפני שיחת הטלפון ואחרי שיחת הטלפון. לפני אותו שיחה הוא לא היה בטוח בהצלחה שלו. הוא השקיע כמו כל המשקיעים, מתוך רצון להצליח, אבל פחד הכישלון לעזב אותו. אבל מאותה שיחה הטלפון השתכנע שההצלחה תגיע. הוא אמר עם אותו רב שהתקשר אליי כל כך משוכנע בנחיצות של הפתרון, שאתם קיימים עוד 100 רבנים שסבורים כמותו ולא התקשרו, ומאחריהם ניצבים אלפים ורבבות שומעי לקחם שבעזרתם תתבצע מהפכת הקשרות המבורכת. חזון שהוכיח את עצמו, והכל, הכל בזכות אדם אחד, שידע לומר את המילה הטובה ברגע הנכון, מהו כוחה של מילה. ואנחנו ממשיכים הסיפור על מי סיפר הגויין הצדיק ומלך בידרמן שליטה, שמע בשם הגויין האדיר, הגרוב וקסמן שלי, את הראש שבת מאור יצחוק, שלמד פרק בחינוך, מהנהגת המלמד שלו בימי ילדותו. אותו מלמד היה מנצולה מלחמה, בכל זמן שהנערים, התלמידים היו יוצאים מגדרה, מתנהגים בשואבות יתר. הוא היה מסנן מבין שינם טבעות משונות, זה היה נשמע כאילו, מברך אותה במרכאות, בברכות בשפה הונגרית, מאיפה שהיה מוצא שלו. ברוב שהוא כעס, תמיד היו מערערים לבינם בין עצמם נבח. רחמנות על אדם למות סבל כמותו, שהמנצילה המלחמה שמחמת מהירות שלו הגיעה לזה. והנה בסוף, שנת הלימודים, ניגשו לו כמה תלמידים, מבקש מחילה שיפריעו לו. הגמו לו לרוג, עד שהוא פלט מילות גנאי וקללות. פתח המלמד את החומש והראה להם דברי התרגום על שמות האבנים שעל החושן. סמקון, ירקון, ברקון, קנקירי, תרקאי, פנטרי. הוא הסביר להם, שבזמן שכמעט והגיע לידי כעס על התלמידים העיקרים, שרצה לקרר את הכעס, היה חוזר על השמות האלה. וזה היה מזכיר לעצמו, שכל התלמידים הם אבנים יקרות ונשמות טהורות. על ידי זה שר כעס ומנה. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע בכל השנות ורוחוי. בכל השנות ורוחוי. סליחה, לא, אנחנו ממשיכים היום. בכל השנות ורוחוי, סליחה. יש פה דברים נפלאים. דברים נפלאים מהספר כלכלה יהודית. היה בחודש אלו, תקופה כלכלית קשה עברה לישיבה, הקופה הייתה ריקנית וצחיחה. הנסיבות הניעו את הראשי ולערוך מסע חירום מיידי לחוץ לארץ, הגיעה סברה דחופה. בשביל לחסוך בעליות הוא טס עם מלווה להונגריה, משם על מטוס זול של חברה מקומית לארצות הברית. התקווה הייתה מרובה, אבל לסיעת החירום נחלה כישלון מעדד. תורמים רבים היו עדיין בחופשה בערים, גם אישה בבית לא תרם יותר מדי. במקום שהצליחו לחסות את ההוצאות עם רווח ממש קטן של כמה מאות דולרים. בחזור שהם עברו שוב בהונגריה, הטיסה התעכבה, הם נאלצו להתגלגל יום שלם שם. הוסיף ככה נופך חגום לטלטולי הדרך הכחיר המאכזבים. אבל חזקו את עצמם משם, הכל משמיים, כל הגבל נפש יהודי עובר, הכל לטובה. עלו סוף סוף למטוס, למטוס לארץ ישראל. ראש ישיבה ישב במושב האמצעי, המלווה שלו במושב הראשון. ליד החלון ישב יהודי שהיה נראה טיפוס אנטי-דתי, לא יכול לסבול את העובדה ששני יהודים חולקים איתו את אותו ספסל. ישב בפנים אפורות חתומות, לא יפה אפילו מבט קל לעבר השכנים שלו. מספר ראש ישיבה שהוא לא יכול לסבול את העובדה שהוא עכשיו יושב שעתיים וחצי ליד יהודי שעשה לי פרצופים, אני רגיל לדבר עם אנשים מהסוג הזה. החלטתי לי לנסות לשבור את הקרח, לקדש שם שמיים אולי. התחלתי לדבר אותו, ענה לי בחצי פה, שהוא מקפיד לא להסיר חלילה את העיניים מהחלון. דבר שהוא איש עסקים שפועל במדינה אירופאית, ועכשיו הוא חוזר הביתה. צריך לדבר בריחוק, אבל הרגשתי שכן הצלחתי להוריד משהו מהניכור. אחרי שנחתנו, אמרתי לו, שם נעים לי להכיר אותה, הייתי רוצה את הכרטיס ביקור שלו. אז הוא השאיר עליה מבט לראשונה ואמר לי, מה, נהנית? אמרתי לו שהוא נראה יהודי טוב, הסברתי לו שאני פוגש לפעמים אנשי עסקים בתחום שלו. ואם יהיו לי את הפרטים, אני אוכל לקשר ביניהם. אז אני נתן את הכרטיס בביקור, נפרדנו לשלום. עברה חצי שנה, במהלכה לא נעשה שוב שימוש בכרטיס. אבל לפני פורים משהו התחיל להסתמן. לזמן לראשי ולפגוש יהודי שנזכר לעזרה מסוימת לקדם עסקה בחוץ לארץ, והוא חשב על איך לעזור לו. ואז נצנס בזיכרון שלו איזה משהו עמום, הוא בדק גילה שמדבר בדיוק באותו מדינה שפועל אותו איש שהוא פגש במטוס. אולי יכול להיות כתובת מתאימה, חשב הראש ישיבה. הרים אליו טלפון, בהתחלה הוא בכלל הזיה בי ממדובר, אז הוא נזכר, הוא אמר, אתה החרדי הנחמד מהמטוס. טוב, הראשי לא שמח לגלות שלפחות יש הרושם חיובי. סיפור לו את הנושא, על מה הוא, בשביל מה הוא מתקשר, ואחרי זה סוחו עוד דברים, ששיתף את הראשי במצב של אבא שלו החולה. וכך נוצר משמיים גרעין התחלתי של קשר. קראת ראש השונה, הוא התקשר, שוב, לענו, אולי ענה בטלפון, נשאר לו עדיין, מחולים בשנה חדשה. התעניין בשלום האח, בשלום האב החולה. אחרי כמה ימים התקשר בחזרה, התברר שהטלפון הגיע בזמן מאוד מיוחד. אבא שלו נפטר, הוא יושב שבעה. טוב, הראשי החליט להגיע לנחם אותו. הוא נרגש מהמחווה, אותו בן אדם. ישב איתו שעה ארוכה. לסיום הוא אמר שהוא רוצה לתרום משהו לעילוי נשמת אבא שלו. כשאת הראשיבה יש לו רעיון, הוא לא התכוון לדבר תורמות בזמן השיבה, אבל האיש לחץ. בסוף אמר לו שהם חפשים תורם להחליף את הפלטות את הישנות של הספסלים. טוב, לא נערך בכל פרטי השתלשלות הדברים, בסופו של דבר לא מימן את הפלטות, אלא רכש לישיבה ריהוט חדש וכבד, כולל ארון קודש ובימה, בסכום שמתקרב ל-100,000 שקל, לא חסך בכלום. היד שלו הייתה פתוחה לרווחה. אותו נשיאת נפל, רבותיי, אתם זוכרים מתחילת הסיפור? והשתלשלות הדברים אחריה בהשגחה פרטית ומופלאה, הצמיחה קשר נפלא עם נדיב חם לב. אבל הסיפור לא הסתיים. חירות החדש הגיע, הראשי הזמין את התורן מסיבת ההוקרה. אבל יום לפני האירוע קרה פנצ'ר, חברת החשמל נתקעת הזרם, כרך חוב של 40,000 שקל. טוב, בלית ברירה העבירו את החגיגה לעולם הישיבה הקטנה ששכן סמוך, לסבר את אוזנו של התורן, על תקלה פתאומית כביכול, שקרה במערכת החשמל, הגיע היום המיועד, התורם סיים בעולם החשוך למחצו. הוא נהנה לראות את הרעידים המפוארים, אחרי זה הוא פנה לעולם של הישיבה הקטנה, כמו התוכנית, אז הוא מגלה שהרעות שם משם התפורר. אז שאל, למה לא אמרת שגם כאן תקופים לרעות? היה לו לב חם לתרמית והתחייב לתרום רעות חדש בדיוק, כפי שנתרם, כפי שנתן בעולם הראשון. במוחד הבוקר חודש מפתאומיות, זרם החשמל הישיבה, הסתבר שהתורם לא קנה את הספור לתקלה, והוא פעל מעצמו מול חברת חשמל ושילם את החוב של 40 אלף שקל במלואו. גם בהמשך השנים הוא הוסיף לתרום עוד ועוד. כל כך הרבה חסד הסתתר פה בתוכי מסע התרמה והחזה והקשה, כל כך הרבה רחמי שמיים צפונים היו בניתוק של הזרם חשמל. מאז יצא מתוק, וכפול שניים, ואיפה השם אלוקיך הולכו את הכל לברוכו, מהאיבכו השם אלוקיך. אנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, סיפר מרן הגר"א יוסף זצ"ל על התקופה שרץ בצעירותו, סיפר שלמדו עם לחם צר מים לחם, על הכל אם לוקח יותר לישיבה לחם ועגבנייה, יותר מזה לא היה לנו, היה כל האוכל, פעם לקח שמנת, היום אוכלים קופסה קטנה, אותו יום זה היה חגיגה, יום טוב, זכינו לאכול שמנת, היה עוני, בכל זאת למדנו תורה, אותו זמן היה חברת המקשר, לפני אגד, נסיים בית ישראל עד לירה, הייתה עולה חצי גרוש, היה חבל לשלם חצי גרוש, אז היו הולכים ברגל, בגשם, בשלג, לחסוך את החצי גרוש הזה. אומרו, אסף, חסך, ומזה הוא התחתן. לא הכסף לעשות חתונה, מאיפה הכסף לקנות שולחן, כיסאות לחדר. היה רק חדר אחד צר כשהתחתנו, שירותים בחוץ, מטבחון קטן. אמו על אמו ברום אמו, אפשר לעשות המקווה בדיעבד, אמר בצחוס. הכל היה עוני וחוסר כל, אבל ברוך השם, מי זוכר את הדברים האלה, שכחנו מה היה. אומר, מעולם לא לבש חיפה. סבא סקודש, אבא שלו קנה לו מאלטי זכם. איזה בגד משומש שלבשו אותו אולי 20 אנשים. זה הבגדים שהוא לובש. אבל, מזה למדנו תורה. נויצר תהינו יאכל פיריו. כל הכהן מקיים, סתור המועיני. סוי לפעול לקיים המועישר. כך הפתיעו רבותינו. מה שמבטיחים מקיימים. אנחנו ממשיכים מיום ידעלולה. יום ידעלולה של בעל הנועם אלימלך. הגוון הצדיק רבו רוויזוב שליט, המשגיח ישיבת נחל סלווים, בן אחר בן, דור שביעי לנועם אלימלך בסיפורי הוד, באלפים על חיי אותו רועה נאמן. חזה מרנין נראה מדי שנה, ביום קופה לב באודור, בית מדרש החסידי בחיפה, בסעודת האלולה לכבוד הצדיק וקדוש רבי מלך מיזן, שנערכת ברשות האדמו"ר מהדבורן החיפה, השתתף כאורח כבוד, נכד הרבי בן אחר בן, דור שביעי לנועם אלימלך, מדריך את הקהל בדרכו של הצדיק לסיפורי הוד מאלפים על חיי אותו רועה נאמן. טוב, אז דבר זה מאמר נפלא וארוך שהתפרסם במרווה לצמת. אני אנסה לתמצת אותו. הייחוס שלו אומר, אבא שלו הגאון רבי עקב יצחק, רבני הר חיפה נקרא על שם הסבא, המכונה במשפחה ברזיידר ביציקל, שהיה בן של רבי נפתולי מניז'נס, בן הרב הקדוש הבלזר מניז'נס, בן רבי אלימלך, זכות התגן לנו. הוא פותח בסיפור על הסבא רבי נפתולי, שהיה אדמור בזידיש ובבורחוב, שנפטר בגיל 54, אחרי שהוא שבר את שכבת הקרח על גבי נער במקל כדי לסבול, הוא חלה בדלקת ריאות. באותו ימים זה היה מחלה חסכת מרפא, בפרט אותה הערה קטנה. הוא אומר שסיפור לזה יהודי, מבני ברק, בשם המפתולי שרייבר, מזכרון סבא באותה תקופה, שהיה רק מקווה עירוני שבשביל להתבול היו צריכים לרדת 80 מדרגות, לכן לא תמיד הצליחו להפעיל אותו. שרה כנער רק אפוא, סבא לא ויתר על תבילה. אחרי שהוא נפטר, הוא מותר, אבא שלי אומר, יתום בן 10-11, בן יחיד לאמו, אחרי שאח שלו מלך ואחותו נפטרו ממחלת ילדים מצויות. הוא מספר בכל שנה ביורצייט וקפה לבדר סיפור מופלא שאמא נהגה לאפות חלות כל אלשי של אפות שבת קודש. פעם אחת אחרי שהכניסה את החלות לתנור, הקשה לנמנם קצת, קצת עייפות, אבל הנמנום מתמשך עד אור הבוקר ונתן להתמלא הבית באשר. בחוץ שמו לב שהתריסים מוגפים שלא כהרגלה, ועל הבית. פרצו לדירה, גילו את האם ואת הבן שקועים בעילפון, אלפון עמוק, סכנת חיים. הזריקו בפעילות אחת מסקנות הערך, שידע פרק בייסויים בשמני מרפא. מרחה על הראש, מה שמרחה, חזרו להכרה, עדיין נשקפה סכנה גדולה. הסיפור הזה, הוא אומר, אבא מספר בכל שנה ביורצל בהתרגשות גדולה, כמי שזכה לראות בילדותו את רבר המלך בחלום, ולקום מחוליו בברכתו, הוא זוכר שאבא היה ספוג כולו בסיפורים, באמרות קודש מרבי למלך. מספר שהוא נסע פעם אחת לפחות, לפני מלחמת העולם, חלפה נשמעו מגיעים להילולה, הוא נזכר שפגש שם קבוצת עמדים מברסלובר, ישיבה שנקרא אילכס וכנחמני. קבוצת הוא הגיע לליז'נס, בסיפור שבאותו שנה הגיע לציון ידים מהונגריה, הוא קרא בהתרגשות, רבי הרי הבטחת שמי שפקוד את הציון שלך, לא ילך מעולם בלי תשובה, ואני כבר זקנתי, ועדיין עוד לא ראיתי בעל תשוב, לא עשיתי תשובה, והוא בכה. אחרי החתונה הוא התגורר כמה שנים באנטוורפן, הוא אומר רבו, ושם התגורר גם הרבה ציפים שובר, כי הדור חמישי רבי למלך. לא בן החרבן, אבל כברה בדורות קצרה יותר. ביום היו סתה נהג להשתתף שם בעליון השואר, פשיב אותי לידו, כנכת של הרבי. מהלך אותי שהוא הוציא חבילת שום גדולה, שם אותה על השולחן לידו, הוא ביקש שאף אחד לא יפתו וחילק לכולם. אבל החסידים חטפו כרגילם, כמנהגם. אני שלא הורגלתי, לא לקחתי כלום, הוא שאל אותי מה איתך, והוא הוציא מהכיס שלו ונתן לי. הוא ממשיך ומספר פה עוד דברים מעניינים. מוזמנים לראות באתר את כל ה... או במייל שלו פותח את כל הדברים הנפלאים. אנחנו ממשיכים, השוט היומי. ילד שמטלטל בעירוב, הביא שקית השפעה לזרוק לפח. לא מסתדר בעצמו, אם מותר למי שלא שמח על העירוב, לעזור לו להניח בקבות השקית בפח. כיוון שזה יעבור בפחות מ-400, התשובה היא שבמקום שאין בו עירוב, בין שהוא שסורבים, בין שהוא קרמליס, מותר לטלטל תוך תלדמות רק מזה בתוך שסורבים, אבל הפחים הירוקים שמצויים אצלנו, שהגובה של המסור תפוחים ורחבם דלת על דלת תפוחים, הרי תויחום וגבו מושוסיוכים, אבל בין שהם מטלטלים, דינם כקייניס. ולכן אם עומד בחצר שהיא לא מוקפת, קהל אוכל שדינה כקרמליס, או ברחוב שרושת האורבר, הרבים הוא קרמליס, זה יהיה אסור להניח ששקית בתוך הפח. כי נמצא שהוא מטלטל מקרמליס רושת הרבים לתוך רושת האורבר. אנחנו ממשיכים דף רעים מבעל אוכל. דיני רושת האורבר גדולה מבית שעתיים שלא הוקפה לשם נדירה. זה תוכלו לשמוע, זה הנושא שתוכלו לשמוע לה בשיעור בשלוחה אחד. וכדרכנו, גם אנחנו נלמד דיני דף רעים מבעל אוכל. קרמליס היא מקום שמדאורייסה הוא לא רשוס אוכל ולא רשוס הרבים. חז"ל אסור לגיר רשוס הרבים, דהיינו שאסור לטלטל בתוכה לטווח של יותר מ-400. כך גם להעביר חפצים ממנה לרשוס אוכל ולהפך. אסור גם להעביר חפצים ממנה לרשוס הרבים ולהפך. לרשוס אוכל, שהקפתה במחיצות לא נעשתה לשם דירו, מדאורייסה רשוס אוכל היא לכל דבר, ואסור להוציא ממנה לרשוס הרבים ולהפך. אבל מדרבונון, החמירו חכומים ואסרו באיסורים שונים שמשתנים על פי גודלה. ורשוס היוחיד שהקפתה במחיצות נעשה לשם דירה, כגון חצר שלפני הבית, מן הסתם מוקפת לשם דירה, בכל גודל שהוא דינה כרשוס היוחיד לכל דבר. רשוס היוחיד שהקפתה במחיצות לא נעשה לשם דירה, שהשטח שלה יותר מבית צעתיים, זה בין 1152 יותר מרובע ל-1658 לשיטות השונות, החלט הקודש שלה היא דומה לרשוס הרבים וחששו חזל שמתוך שיתלטל חבצים בתוכה שבואו לטלטל ברשוס הרבים ולכן אסרו אותה כקרמליס. דהיינו שאסרו לטלטל בתוכה לטווח של יותר מ-400. כך גם להעביר חבצים ממנה לרשוס הרבים וממנה לרשוס הרבים שהוקפה לדירה ולהפך. והחשיבו חכומי כקרמליס גם לעניין העברת חבץ ממנה לקרמליס ומקרמליס אליה. למרות שמרשוס היוחיד אסור להוציא לקרמליס, כיוון שאם נאסור זאת, תסברו שהמקום נחשב ברשות היוחיד גם מדרבונן ויבואו לטלטל בתוכה. ישוב החשש שיבואו לטלטל גם רשות הרבים. רשות היוחיד שלא הוקפה לשם דירה, והשטח שלה הוא בית צעתיים במדויק, דינה כרשות היוחיד, ולכן אסור גם להעביר חבשים לרשות במה ששטחה יותר מצעתיים, או לקרמליס. אבל אסור להעביר חפצים מבית מגורים לתוכה ולהפך, דיינו, גם כשמדובר ברשויות ששייכות לאדם אחר, או שעשו ביניהם עירוב חציות. ותם האיסור, בגלל ששתי רשויות האלו שונות לחלוטין במהות שלהם. יש חולקים על האיסור הזה, ובשעת הדחק אפשר להקל. חצר האחורית של בית מגורים, גם כשלא הוקפה לדירה, אין בת האיסור הזה, כיוון שהיא לא כל כך שונה במהות שלה מבית המגורים. רשות צורפת שלא הוקפה לדירה, והשטח שלה פחות מביצעתיים, דינה כרשות ששטחה ביצעתיים, ויש אומרים שדינה כרשות סיוכים שהוקפה לדירה. עד כאן בעניין דפעים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, הלוכה למשל אתמול יושבים בסיני. פיציקרו יוערת וסויסן, דהיינו, שטח מקורה שמוקף במחיצות משלושה צדדים, קצה התקרה נידון כאילו יורד למטה, לצד הרביעי וסותר אותו. נחשב כמחיצה רביעית. קרפף שלא הוקף לדירה, והשטח של עובד צעתיים מדויק, הוא צמוד לחצר שצויוכת ומחיצה מפרידה ביניהם, ונפל חלק מהמחיצה. אם אומר הפרצה יותר מ-10 רמות, או שרוחבם של הקרפף והחצר שווה, המחיצה המפרידה ביניהם נפלה כולה, הקרפף אסור בטלטול חפצים בתוכו. החצר אסורה גם היא, משום שהיא פרוצה למקום שאסור בטלטול. הוא כדרכי נפליג מהם אחורה, ונזכר מה שלמדנו לגבי חוטי חשמל שנפלו ברחוב והם גלויים. אין חשש הכל בעצם הדבר, כן? שכוח נפש דוחה הכל. אלא רק שיגע בהם אדם מבלי משים, ואז הוא יסתכן. יש אומרים שאסור להתקשר לחברת חשמל למנת שיבואו לתקנם, אלא צריך לעמוד במקום, לשמור עד צאת שבת, להזיר את הרבי לפני הסקונת. יש מי שיסתפק בזה, כי ייתכן שאין חובה על אדם לתרוח כל כך כדי להימנע מפעולה שמותרת מכר הדין, אבל מעידך, ההתקשרות לחברת חשמל כרוכה ביסורים רבים. היום תתרוע לחשודים אנשי חברת חשמל היהודים לעשות מלאכות שאין הכרח לעשות אותם בשבת, ולכן הורה למעשה כנ"ל שחובה לעמוד במקום ולהזיר את הרבי לפני הסקון. דף עמית לנו דב לי. מי העלה אבק עד כיסא הקומוד? איזה סולם היה רחב 8,000 פרסאות? ומדוע נשאר ינקי ובינו לבדו בלין מעבר יבק? כך ולא נושאים מעניינים, נלמד היום הסרט חולין דף צדיק א', ובשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיר רוצי הרבנים הגאונים, זה לגדול בתורה. ולקראת סיום המדון נפלא חפצים החיים, הרי מי מאיתנו לא חפץ החיים ברבותיי? בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי, הלימוד הנפלא בצבר רבות חיים. האם מותר לדבר על שנור על יהודים שהם לא שומרי תורה מצוות בזמננו? והספים שנלמדים על ממשל רבות חיים בעניין סיפור לשנור על מי שעבר עבירה של בן אדם למקום. תוך דבריו אנחנו הולכים לראות עד כמה קשה למצוא יתר, אפילו בנוגע לאנשים שבמובט יום לשומרי תורה מצוות. ועל אחת כמה וכמה, לשומרי תורה מצוות שנחשבים בחטא כזה או אחר. כותב החפץ חיים, שאדם בינוני שדרכו להשתמר מחטא, ונחשב רק לפעמים. אז גם אם ראינו שהוא חטא, צריך לתלות שהוא עשה את זה ולא מתכוון, או שלא ידע וכדומה. אסור לגלות את החטא. וגם אם ראו בכך כמה פעמים, לא זה בלבד, אלא גם אסור לבוז לו, לסנוע אותו בשביל זה, ולדעת צריך לדון אותו לקו זכות. וכמה פוליטקים זה מתבסס את דאורייסה, של בצדק תשפט סמיתכו. עבור המוספים מציינים בעניין הזה מדרך ומצאם לאלן, שהוא עדין כשוודאי יודע שאסור, רק שהוא לא יודע תחומת הדבר, ואם היה יודע, תכן שאולי נכשל, גם כן אסור לדבר עליו. וגם אמרו לו במפורש שזה אסור, אז הדבר שהאסור לא מפורסם צריך שיגיד לו, שבן אדם נכבד שיכול לסמוך עליו, או שיראה לו בספר, אבל בלי זה, זה לא נחשב כמייגן. הוא לא סומך על מי שמוכח אותו, והכל, והכלל בדברים האלו כתב בסדר היום, שהוא שקול את הדברים כפי דעת חזי רוי, ולא כפי דייתו, כי לא כל הדעות שוות, וייתכן שלפי דעת חברו, ולפי השגה שלו, אולי ימצא שאין לו אבון באשמן. עוד מביאים הבירור ומוסופים, שגם הדברים שכולם יודעים שנוהגים בהם איסור, אבל לא יודעים את עצם האיסור. כמו כגון בזמנים שלא היה ידוע חומר האיסור של השחטת זקן ביתר. כמו רבי עקיבא ואיגר שהחוצה בזה נחשב שגג, ומבואר שם שהכל תלוי במציאות של אותו דור. כמה מפורסם האיסור. מביאים בהקשר לזה דעות הפוסקים, אם יהודים שהם לא שומרי תורה מצוות בזמננו, האם נחשבים כתינוקות שנשבו? אמנם הסיכום של הדברים בעניין לשנורת, שגם לדעות שלא נחשבים כתינוקות שנשבו, אין יותר לדבר עליהם לשנור, אז תראו שם בהרחבה. מעיד אך דעת הגרח קניאנסקי שגם התינוק שנשבע מותר לשנור, כי לא בכלל אמיתך. יש שכתבו עוד, שצריך לחוש את דברי המדרש, שאין יספר לשנורא אפילו על נוחי, כדי שלא יתרגל על ידי זה לדבר גם על יהודי. רק באופן שמראה את החסרונם שלא ישכם לתורה, זה עוול לתועלת ומותר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הלהגיד מובא דברים שסיפר הרב שמש ודרוז בצל. הייתה לו שכנה בשם הרבנית רבקה, היא סיפרה שהיה בעיירה שלנו אדם כעסן. יום אחד התפשטה שמה שהוא הולך למות, התאספו מתוך סקרנות ליד הבית. והסתכלו, תוך כדי הגסיסה, מבחינים הילדים שבחלון. הוא הבחין בילדים שבחלון. ואז הגיע את הידיים בתנועות של כעס, קימץ את הגופו מולנו, וככה הוא מת השם הרחם. להסתדל רבותיי להזדרז, להזדרז את הכעס מידת הכעס, שאם הוא תקים את המידע הזאת, מלווה את האדם עד יום מותו, ומלבד הפסד המצווה, הפסדים חיי רוגע ושלווה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברצינות ובשניות, בכל טוב סלע.